ראינו בקטע, בפסקה או במשפט, ובעבור זה צועק ואינו נענה. אינני טועה. צודק בזה או לא? מה אתם רואים? מי שזוכר יותר טוב ממני. טוב, אני שנה, ולאחרי כבר שכחנו הכל ברוך השם. לא, זה היה בשיעור אחר אולי, מה?
שיעורים שונים.
בכל שגם פה הזכרנו קצת פחד, כן. גם אנחנו מכניסים מדי פעם, כן. מעניין לעניין באותו עניין. בכל אופן, בואו נראה. אנחנו בשער הענווה, פעם שעברה היינו, נחזור על זה קצת, אבל מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם. יש לכם את זה? מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם. ברוך הוא. כן, כי תועבת השם. כן, כי תועבת השם. זאת אומרת, למה הגאוותן עושה מעשה? למה הגאוותן עושה, כן, מצווה? למה הגאוותן פונה אל השם יתברך? כדי שהשם יכבד אותו, ומה הוא יעשה בכבוד הזה? כן? מה הוא יעשה בכבוד הזה? יגדיל ויפאר את שמו. כלומר, הסירקולציה היא לא שלמה אצל הגאוותן. בעוד שאצל הענב הסירקולציה היא שלמה. כלומר, הפעולה, החיים מתחילים מן השם יתברך. הענב קולט את החיים. קולט אותם, סופג אותם אל תוכו, ומהחיים שהוא מקבל הוא מחזיר לקדוש ברוך הוא. מחזיר וחוזר חלילה. זאת אומרת, הענב הוא מזהה את כיוון הזרימה של הדברים. כמו שאמרנו, בראשית ברא. יש את הראשית, כן? בראשית ברא אלוקים. אז אני מקבל את החיים, מקבל אותם ומחזיר אותם. קצת דומה לסירקולציה של ירידת הגשמים. כן? העדים עולים מן הימים והאוקיינוסים. כן? העדים עולים, המים עולים בצורת עדים לשמיים. כן? נוצרים עננים. המים יורדים חזרה אל כן? הימים, והימים מחזירים לשמיים. כן? הענווה זה סירקולציה כזו. הגאוותן הוא מפסיק את הסירקולציה. הוא כופר במהלך הזרימה של הדברים. כלומר, הוא מקבל את החיים, הוא מקבל את השמש הזורחת, אבל לא מודה, כן? לא מודה למי שמאיר לארץ ולדרים עליה. זה נקרא להפסיק את זרימת החיים. ורגע שאתה לא מודה, כן? במהלך הזרימה של החיים, אתה מעכב את ההופעה של החיים. יש ביטוי חז"ל, ההורים הרשעים שרואים חמה ולא מברכים עליה. ביטוי כזה. כלומר, רואים חמה ולא מברכים. כלומר, הם לא משייכים את הארת החמה לחסד השם. שמכוח החסד הזה הוא מאיר לארץ ולדרים עליה. אם כן, כל הפסקה, כל מיעוט, כל רדוקציה שאנחנו עושים בהבחנת זרימת החיים אלינו, כן? כל נתק שאנחנו עושים בין הנמען למען, כן? בין השורש לענף, זה בעצם בא מצד הגאווה. לכן, הגאוותן, כאשר הוא מקיים מצוות, כן? לפני השם, הוא לא מודה בזה בגדולת השם יתברך. מטרת עשיית המצווה זה לא להעמיק את העבדות לשם יתברך, אלא מה? לזכות לכבוד. שיגידו שאני רבי, שיגידו שהוא צדיק, שיגידו שהוא כזה וכזה. אז הוא לא עושה את זה למען כבודו יתברך, כן? הוא עושה את זה במרמה, בגניבת הדעת העליונה. הוא עושה מצווה לפני הבורא, כדי לקבל כוח להמשיך ולהתנשא על הבריות, יכול להיות שבשלב מסוים אפילו להתנשא על בוראו שלו, כן? כמו פרעו שהגיע למדרגה כזו של פרעוניות ופרוע, מה שנקרא. כן? פרוע, פורע את הסדרים, זה נקרא פרעו. כן? פרעו נקרא פרעו, מכיוון שהוא פורע את הסדרים. והסדר היסודי שבמציאות זה בראשית, ברא אלוקים את השמיים, את הארץ. כן. הירידה מלמעלה למטה והחזרה למעלה. כל המדרגות התחתונות, כן? שבעלות הכרה, הוויה והכרה, הן רוצות לחזור אל המקור. זה המציאות. כל הדרוויניזם הרוחני, ההתפתחות הרוחנית, התפתחות מלמטה למעלה. הבריות התחתונות רוצים לחזור לבורא. כן? הכפירים שואגים לאל, לבקש, כן? שואגים לטרף, לבקש מאל אוכלם. כן? כל הבריאה כולה היא שואפת למקורה. הגאוותן מפסיק את המהלך הזה. הוא מפסיק את המהלך הזה גם בתוך נפשו שלו. אם כן, כל המדרגות, כן? כל המדרגות הגאווה לסוגיהן. יש בזה מדרגות מדרגות, אבל המחנה המשותף של כולן, כן? שבגאווה אנחנו רואים מצב של קיטוע והפסקה, כן? קטיעה של הסדר העולמי הראוי. כן? יש הסבר. אז גם פה, מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם ברוך הוא, מכיוון שמעשה המצווה של הגאוותן הוא לא כדי להמליך את השם יתברך. לא, לא כדי להמליך את השם יתברך, אלא כדי להמליך את עצמו. לכן הוא לא מתקבל לפני השם יתברך. כן? כי מה מתקבל לפני השם יתברך? רק הודעה במלכותו. זה מתקבל לפני השם יתברך. כן? אתה מודה במלכותי, אז אני מקבל את המעשה. כי לשם כך נוצר המעשה, צריך להבין. כל מעשה המצוות זה כדי להצטוות לשם יתברך. צוותא חדא. צוותא. מצווה זה משון צוותא. כל מעשה המצוות זה כדי להצטוות לשם יתברך. כל מצווה שלא מולידה עבדות, היא לא מצווה. זה מה שנקרא לית לה גדפין. אין לה כנפיים. זו מצווה שהיא קטועת כנפיים, או בלשון הזוהר הקדוש, אפרוחים. מצוות שאין בהם יראה ואהבה, מצווה שנעשית בלא יראה ואהבה, בלא ביטול, אין לה כנפיים. כן? והיא נמשלת לאפרוח שאין לו כנפיים. הוא לא מסוגל לעוף, הוא לא מסוגל להגיע למקומו, הוא לא מתקבל לפני השם ברוך הוא, הוא לא מתקבל, כן, בעולם הרצון האלוקי. טוב, צריך לשים לב למשמעויות המעשיות, כי כל מה שאמרנו כאן, ניסיון להסביר את עומק העניין, ברמות היותר של החשיבה הפילוסופית היהודית, כל זה מטרתו זה באמת להביא, לקחת את הדברים האלה בסופו של דבר למוסר האישי שלנו. כלומר, להבחין היטב, כאשר אנחנו פועלים פעולה, משתמשים בכוחות החיים שלנו, אם בכוח הגוף, בכוח השכל, בכוח הרגש, כל כוחות החיים שאנחנו חווים, לשים היטב שאנחנו לא גוזלים את היהלום מכתרו של מלך, אלא משיבים את היהלום לכתרו של מלך. זה צריך להרגיש את הדבר הזה. צריך להיות, צריך מודעות, צריך לשים יד על הדופק, על דופק החיים, זה מקום זרימת החיים, לראות לאן זה זורם. לאן זה זורם, מאיפה זה בא ולאן זה חוזר. חוסר מודעות בעניין הזה הוא מפרי הבאושים של הגאווה. חוסר מודעות והתעלמות, כן, של המעקב אחרי הסירקולציה הזו, הוא ממעללי הגאווה. להגיד לכם שזה קל להיות מודעות כזו? מלמדים היום, מדי פעם, ראיתי כל מיני, כן, מלמדים איך, תרגיש את הנשימה שלך, גירים את זה ברפואה, ברפואה סינית, אני יודע, כל מיני שיטות, בריאות אלטרנטיביות, משלימות, למדים אותך לנשום, כן? אחד המשימות שצריך להתמודד איתם, זה לחוות את תהליך הנשימה. לא לנשום כזה כמו שאנחנו נושמים היום, כזה נושמים כמו אני יודע מה, בקושי נושמים, נקרא לזה כך. שלא לדבר על כך שאדם לא מודע בכלל למהלך שהאוויר עושה בתוך גופו. כן? לא. תנשום, תרגיש את האוויר נכנס בשרפת, תרגיש את הבטן מתנפחת כבלון, תרגיש אחרי זה את מהלך יציאת האוויר, תרגיש מה קורה בתוכך. תחווה את זרימת החיים של האוויר. כן? זה אל תעשה סתם נשימות כאילו מקוטעות וחסרות מודעות. זה חלק מהעניין. באותה מידה ולא פחות מזה, אדם צריך להרגיל את עצמו לחוות באמת את זרימת החיים הכלליים בתוך תוכו. בתוך הנפש, כוח הדמיון, כוח הרגש, כוח הרצון, כוח השכל, המידות כולם, הנטיות הנפשיות. צריך לחוש את זה, זה בתוכנו. מאיפה זה בא? ולאן זה הולך? זה חלק מעבודת הענווה. כן. רואים פה שמצל גאוותן, כן? הדבר הזה הוא פגום, מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם. ברוך הוא, אם כן, בדו שיח שבין הגאוותן לבורא, יש קצר. במקום קשר, יש קצר, קצר קשה, לכן הדברים לא מתקבלים, כי הם לא על הכוונה המתאימה. אבל מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם ברוך הוא. כי תועבת השם, כי היא, כן? הגאווה, כי היא תועבת השם. וכיוון שהגאווה היא תועבת השם, אז מעניין שאפילו המעשה הטוב, אף שהוא מצווה, הוא למעשה מוכתם, כן? על ידי הגאווה, כן? הוא מוכתם על ידי הגאווה. הגאווה מקלקלת והורסת את המעשה. אף שהמעשה מצד עצמו הוא קדוש, מצווה, דובר פה על מצווה, ורואים כוחה של גאווה, כוחה של הגאווה זה לקלקל את מעשה המצווה, ולהפריע לה, כן? למעשה הזה, להפריע למעשה הזה, בעצם לחזק את הקשר עם השם. כי היא תועבת השם, לא המעשה, המעשה הוא בסדר, אבל היא הגאווה, המילוי, כל תלוי בטיב המילוי, המילוי הוא תועבה לפני השם. אבל מעשה באמת, כי היא תועבת השם, שנאמר תועבת השם, כל גבל לב. תועבת השם, כל גבל לב, כשהסברנו, גבל לב זה אדם שמגביה, כן? גבל לב הוא מרמז תמיד על עליית הרצון של האדם. כן? גבל לב זה אדם שמרגיש במוקד החיים שלו. במרכז החיים שלו. יש כל מיני מדרגות של גאווה. יש אדם שהוא, גאווה שלו היא לא מצד הרצון, לא מצד עומק הרצון. הוא עושה מעשים של גאווה, עושה רושם על חבריו, אבל זה לא מצד הרצון. מצד הרצון הוא צנוע. אפשר לראות זה גם, מיוחד אצל ישראלים, אצל יהודים, אצל ישראלים. כן? גם שיש להם את הדאווין של כל מיני. בכל זאת, אתה מתחיל לדבר איתו, אתה רואה שהוא נורא ענב. יש בו ענב, יש בו צניעות פנימית. אתה רואה בישנות, אתה רואה ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אתה מתחיל לדבר איתו כמה דקות, אתה רואה איך מתחת לכל המעטה הזה, אתה רואה צניעות פנימית עמוקה. מה זה מלמד אותנו? שהוא לא גבל לב. שבעומק הרצון הוא לא גבתן. לא גבתן. רק כלפי חוץ הוא גבתן. הוא בחר בסגנון חיצוני של גאווה. זה מופיע הרבה מאוד בחברה הישראלית. כן? הרבה מאוד. מה שאין כן... מה? לא, לא. אני מדבר עכשיו על גאוותה. פה תואבת השם כל גבל לב. מה השם מתאהב? את גבות הלב. דווקא כאשר הגאווה תופסת מקום בלב. בפנימיות הרצון. אני אמרתי שהגאוות שאנחנו מכירים היום, הגאוות, הרבה מהגאוות שאנחנו מכירים במיוחד אצל העמך, גאוות שאנחנו מכירים, זה לא גאוות גבל לב. זה גאוות יותר חיצוניות. זה גאוות יותר חיצוניות. זה גאוות יותר חיצוניות. זה גאוות שתחילתם זה... כן, פוזה. זה יותר פוזה. אבל אתה מקלף את זה, אתה מגלה אדם מאוד צנוע בפנים, ומאוד ענב בפנים. כן? אתה מתחיל לדבר איתו כמה דקות, אתה רואה איך מתחת לכל הגסות והעזות הזו, יש בעצם רכות פנימית גדולה. רואים את זה. מה? מה החיצוני? מה החיפוי למה זה, נכון?
העמך כביכול מוצא
עליהם
בצורה חיצונית כדי לחפות על
הבשנות הפנימית. לחפות על הבשנות, כן. כן, זה חיפוי על הבשנות הפנימית, יכול להיות שהוא... יכול להיות שזה חלק מאיזה נורמה חברתית מסוימת, שככה אנשים נחשבים, שמתנהגים בצורה כזו, אבל הוא לא שלם עם עצמו. בתוך תוכו הוא מחפש מישהו שייתן לו סיבה טובה להזדהות עם הביישנות הפנימית שלו. ושהוא מוצא מישהו כזה, אז הוא בקלות נכנס לתוך העולם הפנימי, ומתחיל לדבר בשפה אחרת. פשוט מחליף שפה. כן? החלפת השפה באה לידי ביטוי בכל מיני צורות של דיבורים. הוא מתחיל לדבר על כך, אני יודע, יכול, החל מזה שהוא מספר שהוא עושה קידוש בבית, ומניח תפילים מדי פעם, ואל תחשוב, אני מתפלל ביום כיפור. יש כל מיני ביטויים שמראים בעצם את הרצון שלו להשתייך ולהיות מוגדר על פי, כן, עולמו הפנימי האמוני. הדבר הזה הוא בולט. בכל אופן, התואבה היא כלפי מי שהוא גבל לב, כן? למרות שמה שאמרנו כעת, באמת, לימדנו זכות על הציבור, על יהודים בכלל, הציבור הישראלי, הצעירים, כן? ישראלים בפרט, אבל לא כדאי להתנחם בזה יותר מדי, תמיד לחשוד את עצמנו, כן? שמה, גבהות הלב תפסה למקום יותר מדי... כן? מקום חזק בתוכן, צריך להיזהר מזה. אבל יש מקום לנחמה פורטה בעניין הזה. אבל מעשה של הגאווה אינו תקבל לפני השם, כי תואבת השם. כי היא הגאווה, תואבת השם. שנאמר, תואבת השם, כל גבה לב. ובעבור זה, סועק ואינו נענה. שנאמר, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. כן? הצעקה פה היא צעקה חיצונית, אפשר כך לומר. כן? למה אם הוא צועק הוא לא נענה? אז אפשר להגיד שהצעקה היא צעקה חיצונית. אפשר גם להגיד שהצעקה, למרות שהיא נובעת מעומק הכאב הפנימי שלו, הרי הוא צועק על צרתו, אפשר להגיד שלמרות שהוא צועק מעומק הכאב, אבל הוא צועק על צרתו הפרטית, לא על צער השכינה. כן? אדם צועק לקדוש ברוך הוא, כן? יש לו צרה, אז הוא צועק לשם יתברך, מתוך הידיעה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ובו תלויה ישועתו, יש פה איזה ביטול, יש פה איזה הודעה על גדולתו של הבורא ועל קטנותו שלו. הגאוותן שהוא צועק אל הקדוש ברוך הוא, זה כאילו הוא מבקש מהסוהר את המפתחות לבית הסוהר, תן לי את המפתחות, תן לי את המפתחות. הוא פותח ובורח ולא אומר תודה לסוהר. עד כדי כך יכולה להגיע הגאווה. הגאווה יכולה להגיע לממדים כאילו שגם כאשר אני צועק לקדוש ברוך הוא מתוך ידיעה שהמפתח אצלו, אני רוצה לנצל אותו. אני רוצה לנצל אותו. תן לי את המפתח, אני אצא מבית הסוהר, ואני לא יודע לך. אני לא יודע לך. איפה ראינו את זה יפה? ראינו את זה אצל פרעו ומשה. כאשר ריבונו של עולם מכה את פרעו, פרעו מתחנן למשה רבינו. תוריד מעליי רק את הצרה הזו. הוא רואה במשה בעצם, כן? כמתווך בינו לבין הבורא. אבל כשמשה רבינו מוריד מעליו את המכה, מה כתוב על פרעו? כשהלבבו. הוא כועס על משה רבינו. כן? הוא הולך לביתו, ולא שעת ליבו גם לזאת. שום דבר, לא רואים שום הכרה טובה, שום שינוי ערכים, שום שינוי תפיסה וגישה כלפי מי גדול, מי קטן. כן? אני בעצם אפס. אני תלוי בידי כוחות אדירים ועצומים. מה אני עושה עניין מעצמי? לא! הוא חוזר לגבתו, וישוב לביתו, ולא שעת ליבו גם לזאת. זה דבר מבדהים, הדבר הזה. כן? זה אחד הסימנים של גבר. לכן, הגאוותן שהוא צועק אינו נהנה. כי אין פה באמת הודעה שלימה בגדולתו של הבורא. והזדקקותו של האדם לבורא, ואלמלא חסד הבורא, כן? אלמלא חסד הבורא, אין לנו אפשרות להינצל משום צרה ולו הקטנה ביותר. אין פה את כל ההודעה הזו. אין פה שינוי פנימי ומהפכה פנימית אצל הגאוותן. גם כשהוא צועק. אפשר קצת להאמין, זה נשמע מאוד תיאורטי כזה. אבל המוחש לא יוכחש. ובעבור זה צועק ואינו נענה. שנאמר גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. כן, פה תפילה, פה תפילה היא קרויה, היא כתובה בלא יוד. כן?
תפילה.
תפילה. כן, תפילה. זאת אומרת, זו תפילה שחסרה טיים, היא חסרה את הנשמה הפנימית שלה, שזה הביטול והמידה לפני השם, תחנונים ידבר רעש. כן? כי אני בפתח. כן? גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. ועושים מצוות, וטורפים אותם בפניו. שנאמר, מי גם בכם ויסגור דלתיים. כן, ועושים מצוות וטורפים אותם בפניו. זה ראינו לפני כן. כי הוא עושה מעשה ולא מתקבל לפני השם. זה נקרא, עושים מצוות וטורפים אותם בפניו. שזה לא עולה למעלה. טורפים אותם בפניו. לא עולה למעלה. שנאמר, מי גם בכם ויסגור דלתיים. מה זה אותם הדלתיים? הדלתיים האלו... זה הדלתיים של העולם העליון. הדלתיים האלו, זה הדלתיים, זה בעצם ידיו של הקדוש ברוך הוא שבא מאוסף את המעשים שלנו. ריח ניחוח אישה להשם, שאמרתי ונעשה רצוני. זה הדלתיים. הדלתיים העליונות, זה מקום התקבלות התפילות, שמיעת האוזן, כן, אינני שומע כתוב. שמיעת האוזן כביכול של ריבונו של עולם. שצריך להבין, ברגע שריבונו של עולם שומע או מקבל, כן, תרפו מיד יורד שפע עצום כלפי מטה, איך כתוב? ותעל שבעתם אל האלוקים וישמע השם. ואז ברגע שהוא שומע, מתחילות המכות. זאת אומרת, ברגע שהשבעה היא שבעה אמיתית, כן? ממילא זו זעקת הנשמה, זעקת הנשמה זה ביתו של מלך, היא מגיעה לאוזניו של מלך, כביכול. כמו שבני אדם מדברים, כן? זה שהדברים הרבה יותר עליונים. אבל כך אנחנו רשאים להבין את המהלך. ברגע שהצעקה היא צעקה אמיתית של ענווה, מי בעצם צועק? הנשמה צועקת. לא האגו צועק, הנשמה צועקת. כן? הנשמה צועקת. כשהנשמה צועקת זה ביתו של מלך. כשביתו של מלך צועקת, אז ריבונו של עולם רוצה להפוך את העולם כולו. אז כתוב שם על אותם צדיקים שהורידו דמעה לחורבן הבית. נדמה שהקדוש ברוך הוא אמר לרבי ישמעאל, אם אתה מוריד עוד דמעה אחת, אני הופך את העולם כולו. עד כדי כך, צער שכינה בכאבם של צדיקים, צדיקים כואבים את צער השכינה, כואבים את מצבו של עם ישראל. אין, מה זה כוחה של תפילה של צדיקים? עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא יכול מצידו, לא יכול עוד להתאפק מהתפילה הזו. עד שהוא מצווה את הצדיק, אם תתפלל עוד פעם אחת, אני הופך את העולם כולו. כביכול? כביכול, הזעקה שלך מעוררת כזה צער בעולמות עליונים, שאני, מידת הדין חלילה, יכולה עוד להפוך את העולם כולו. תירגע, נפסיק לך, כן? רב לך, אל תתפלל יותר. אל תוסף דבר עליי עוד בדבר הזה. כאילו הקדוש ברוך הוא צריך להגיד למשה רבנו, תפסיק להתפלל, כי תמשיך להתפלל, אני לא יכול לעמוד בזה. התפילה שלך זה פשוט דבר נפלא. היא מעוררת הרצון בצורה בלתי רגילה. כן? לא עניין של מעוררת הרצון, אלא גורמת להמשכת הרצון למטה. כן? אז יש איזו גזרה. מכיוון שיש גזרה, אתה לא יכול להתפלל. כן? והוא צריך להגיד לו, תפסיק להתפלל. כי אם תמשיך להתפלל, כביכול, אני לא אוכל להתאפק מלבטל את הגזרה. עד כדי כך. אל תוסף דבר עליי עוד בדבר הזה. מה מפליא? דיבור אלוקי כזה? יכול הקדוש ברוך הוא מגלה במרכאות כפולות את חולשתו, הוא לא יכול לעמוד בפני תפילתם של צדיקים? כן. אבל לאבדיל של גאוותן, לא. זה לא פותח את הדלתות. זה לא מעורר או לא ממשיך את הרצון האלוקי כלפי מטה, כי אין את המקבילה שלו בעולם התחתון. כלומר, אין את המקבל. אין את המקבל. כן? אין את המקבל מלמטה. גאוותן הוא לא מקבל. וכיוון שהוא לא מקבל, לכן הרצון האלוקי לא יכול להתגלות בקרב נפשו. כן? השפע האלוקי האינסופי, אין לו כלים להתגלות דרכם. זה כהנה, כן? מי גם בכם ויסגור דלתיים. הוא מביא קורבן ואינו מתקבל. לא רק צעקת התפילה, אלא גם שהוא מביא קורבן, שהקורבן זה כבר מבטא התבטלות הרבה יותר גדולה. למה מביאים קורבן? הרי קורבן, מה העניינו של הקורבן? שאדם כביכול מתכוון לבוא ולומר, שאני מקריב את הבהמה הזו, זה כאילו אני מקריב את עצמי. זה כבר ביטול הרבה יותר גדול. קורבן. יש תפילה, יש קורבן. קורבן זה ממש למסור את הנפש בגוף. כל מה שנעשה בקורבן, כאילו צריך לעשות בי. הקורבן הוא תמורתי. תראו מה שכותב הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא. בהקדמה של ספר ויקרא, זה עניין הקורבן, שדם, שכל... כן, הוא צריך להגיד לעצמו, הרגליים האלו זה במקום הרגליים שלי, הרגליים שלו על המזבח. המאיים האלו במקום המאיים שלי. אני הייתי צריך להיות על המזבח עכשיו. במקום זה, יש את הבהמה. עד כדי כך. אבל גם שהוא מביא קורבן, שכביכול מורה על מדרגת ביטול עצומה, גם הקורבן הזה אצל הגאוותן, לא מבטא ולא משקף את מדרגת הביטול הזו. הוא מביא את הקורבן לקדוש ברוך הוא. למה? כדי לפתות אותו בשומן ובשר. אבל הוא לא מקריב את עצמו. הוא לא מקריב את עצמו. כן, זה כמו בלעם שהקריב שבע מזבחות. כן, הוא עשה שבע מזבחות והקריב שבע קורבנות. כמה הקריב לך יצחק? כמה הקריב יעקב? כמה הקריב אברהם? אני מקריב כנגד כולם. שבע אני עושה. אבל שאברהם אבינו הקריב קורבן, הוא הקריב את עצמו. הוא הקריב את נפשו לפני השם יתברך. הקורבן היה רק כדמות, כן? או איזה דמיון, כן? או משל, שדרכו אברהם הקריב את נפשו. אבל אתה בלעם, מה אתה מקריב? כשאתה מקריב שבע אלים ושבע פרים במזבח, מה אתה עושה? אתה בא לפתות את ריבונו של עולם עם בשר, עם שווארמה. לא, זה לא הקטע. מה איתך? איפה אתה נמצא? האם הקורבן הזה גרם לך לזיכוך פנימי? לא. אתה גאוותן מכדי שזה יגרום לך את זה. אצלך הקורבן החיצוני ואתה זה נפרד לחלוטין, זה לא משפיע, לא קרב זה אצל זה. לא קרב. קורבן נקרב כדבר נפרד לחלוטין, והאישיות שלך ממשיכה להיות גאוותנית, ושעה שאתה מקריב את הקורבן, אתה עדיין גאוותן. כדוגמת קין. שבשעה שהוא מקריב את הקורבן, הוא עדיין הרצחנות נמצאת בתוכו, והראיה שהוא הרג את אחיו. אם באמת הקורבן היה גורם לו להזדקחות פנימית, הוא לא היה הרג את אחיו. למה הוא הרג את אחיו? זה לא פעל עליו דבר, הוא היה גאוותן. הוא היה קין, מלשון קניין, הוא כל כולו הרגיש יש. קין הוא הרגשה של יש, אני קיים, אני... אז גם שהוא מקריב קורבן, הקורבן לא מבטל אותו. אלא מהווה כאין פיתוי, כאיזה מין שוחד כלפי העניין העליין, האלוקי, כביכול לשחד את ריבונו של עולם. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. לכן אפילו קורבן לא מתקבל. הוא מביא קורבן לא מתקבל, שנאמר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. חצריי זה מקום הקרבת הקורבנות, וזה נקרא רמוס חצריי. מה זה רמוס חצריי? לא, זה לא, איך אומרים? זה כמו אדם שלא אוהב אותנו, כן? והוא בא לנשק אותך. סתם מרגיש שהנשיקה ממש כואבת לך. אתה רומס אותי, אתה יודע, לא, זה נשיקה, זה... תקבל נשיקה, מי עושה? אתה יודע, זה פרס, אני יודע, זה שהוא קיבל פרס נובל, אני יודע, לחץ את היד לרשע הזה, מה... שנמצא בקבר היום. תחשבו על זה, זה, זה... מזל שהוא לא נשק אותו, הוא יכול לקבל גועל נפש, זה נורא. ללחוץ את היד שלו, של הרשע הזה, זה דבר נורא, כן? הוא עומד שם כמו איזה מומיה, זה רבין, רבין, זה יכול לברך. ללחוץ את היד של הרוצח הפלסטיני הזה, ללחוץ את היד שלו, כן? איך הוא נראה? כזה חיוך כזה, כפור כזה. זה חוויה איומה ללחוץ יד של אדם כזה. חוויה איומה. הוא מרגיש שהוא, אתה מרגיש שהוא רומס אותך. כן? פשוט מרגיש שהוא רומס אותך. נעתרות נשיקות שונא. הם למסע ונראות מרובות, כך אומר רש"י. נעתרות נשיקות שונא. בגלל שהוא שונא, אז הנשיקות נראות כאילו הן מרובות ולתורך. אבל אם אדם אוהב, כן? הוא מבטא את חיבתו לשני, אז זה תענוג, זה כיף. כן? הפרגון הזה הוא ממש בא בקרבנו כמים בקרבנו וכשמן בעצמותינו, זה תענוג, זה מחזק אותנו. כן? זה מחזק אותנו. אותו דבר גם פה. כך זה מצויר. שהגאוותן פונה אל השם יתברך, הכניסה שלו אל האולם, איפה שמקריבים את הקורבן, הוא, זה רמיסה. מה אתה רומס? נכנסת אליי הביתה, אתה לא רצוי בביתי. אתה רומס לי את הבית. זה ביטוי קשה. אתה רומס את הבית. מה זה רומס? אני רומס? אני הולך לבלטות, מה אתה רוצה? אני רומס פה משהו? מה אני פיל? מה אני? לא, אתה רומס. גם אם היית משקל נוצה, אתה רומס, כי אתה לא רצוי. בגלל זה אתה רומס. אז מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצרי. כי אין השם בקרבכם. אל תעלו. פן תנגפו. כי אין השם בקרבכם. כשאדם עושה פעולה שלא רצויה לשם יתברך, זה נקרא מעפילים. מעפילים. להעפיל בניגוד לרצונו של השם יתברך. כן? העפלה כזו היא לא לרצון. אין השם בקרבכם. אל תעלו. פן תנגפו. מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצרי. כן? מי ביקש זאת? אין התאמה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, זה לא מכוון, אתה לא מחייג נכון, אתה לא מחייג את המספר נכון, אתה לא פונה באופן המתאים, מי ביקש זאת מידכם? וצריך להבין שכל דבר שאין לו הסכמה אלוקית, אין לו ערך. לא יצויר שריבונו של עולם לא היה מתגלה אלינו מתן תורה. והיו אנשים נורא נחמדים שרוצים לעבוד אותו בעבודה כזו ואחרת, כן? היו בודים מצוות מליבם, כך וכך, קורבן כזה, קורבן אחר. שום משקל על זה. אפילו אם זה היה נורא נחמד. לא יעזור שום דבר. הוא אמר ויהיה. הוא ציווה וימות. כלומר, אם אין פנייה מצידו אלינו, כן? אם אנחנו לא מתאימים את מעשינו בעצם לציווי שלו, אנחנו לא מזהים מול העשייה שלנו ציפייה אלוקית לדבר הזה, והתורה גילתה לנו מהם, אלו המצוות. הוא גילה לנו בשלמות מופלאה ביותר, באמצעות תורה שבעל פה, אנחנו יודעים את המצוות, איך לקיים אותם. אם אתה לא עושה מעשה שהוא מכוון לרצון האלוקי, לא נוצר קשר. אתה צריך לדעת את המספר. מה המספר שלו? חייג אליו. 613. תרייג מצוות. וחייג, שומעים מצד שני, עונים, אתה מתחבר. אבל אם אתה מחייג על פי כל הרצון, מה זה יעזור? בצד השני, יש לו שומע אותך בכלל. הוא לא ערוך לפנייתך. זה לא, הוא לא ציווה לזה, הוא לא התכוון לזה. זה היחס, זה הרושם שנוצר כאן על ידי הפסוק. מי זאת ביקש מידכם? אתם לא ניגשים בהכנה הנכונה. לא את זה מבקש השם יתברך. כוונתך רצויך, מעשיך לא רצויים. כוונה על הכיף כיפה. אבל המעשים זה לא המעשה הרצוי בעיני האלוה. והוא מחפש דווקא את המעשה הרצוי בעיני האלוה, המלך. מחפש את המעשה הרצוי בעיני האלוה. מה הוא אומר? אובייקטיבי, וירד השם על הר סיני. בוא ותלמד, כן? איך הוא גילה את רצונו מבני האדם. אם לא תלמד, לא תוכל לכוון לעולם. תגשש באפלה מבוקר ועד ערב, לא תגיע לשום מקום. כן? שום מקום. תגשש בצהריים. מי בקזת מידכם רמוס חציריים, ונאמר, עולותיכם, כן? ספו על זבחיכם ויחלו בשר. קיצור, העולות שלכם, כלומר, אותו הקורבן, כן? אותו הקורבן, שהתכוונתם להעלות אותו כולו אליי, זה נקרא עולות. למה נקרא עולה? שכולה עולה לגבוה. שאין בה חלק לבעלים ולא לכהן כלל, אלא כולה עולה לגבוה. אז איך אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אגב, תן, קח את העולה שלך, תצרף אותה לבשר השלמים שאתה אוכל אצלך בבית, ותאכל גם את העולה. כי שום דבר לא עלה אליי. שום דבר לא עלה אליי. אין? בהתכוונות הנפשית שלך, בשעת הקורבן, שום דבר לא עולה אליי. כלום. אתה לא מכוון אליי, אתה לא מודה במלכותי, אתה לא מקבל מלכותי. מה אתה מקריב לי את העולה הזו? מה הערכה של העולה הזו בחסרון כוונה? כוונה פוסלת בקודשי. אתה פוסל בכוונה, כל הקודש הזה הוא פיגול, לא ירצה. אז קח את הבשר הזה, קח אותו אליך הביתה, תאכל אותו לארוחת ערב, תוכל גם לזרוק אותו לכלבים אם אתה רוצה. אם אתה רוצה, גם לכלבים אתה יכול לזרוק אותו. כן? אחלה קל בערך קדוש, אחלה קל בלשירותה, כלומר, כך אומרים על אדם שהוא צם, שהוא ותר על סעודה או על שתיים, על שלוש סעודות ביום, והצום שלו הוא לא מלווה בחזרה בתשובה אמיתית, אז אומרים, תזרוק את הסעודה שלך לכלב. זה הכלב שיוכל את הסעודות שלך. קדוש ברוך הוא, אין לו עניין בסעודות. זה לא ויתרת למענו, זה לא רציני, זה לא רציני. צריך לדעת הדבר הזה. כן? צריך לדעת. אז אפילו בקורבן עולה, ונאמר עולותיכם, ספו על זבחיכם, כלומר, ספו, הכוונה, תוסיפו על זבחיכם, הזבח זה נאכל לבעלים, כן? אם כן, תוסיפו גם את העולה על אותו חלק בשר שנאכל על ידיכם, ותאכלו את שניהם ביחד, כי אין הבדל למעשה ביניהם. עולותיכם, ספו על זבחיכם ויאכלו בשר. אבל מידת הענווה והשפלות, כן? מגיע לכל טוב. כי לענבים ייתן חן. אכן שורע לענב. אכן, הענב הוא כמו פלורסנט. אין לו התנגדות לזרם החשמלי, הוא חוט לאט. הזרם עובר דרכו, מאיר אותו. אתה מסתכל עליו, מלא חן. הוא מלא אור, אין בו התנגדות. אין בו התנגדות, הוא כלי. פנטסטי. כלי יוצא מגדר, הוא לא מונע, הוא לא מעכב את השפעת הטוב, כן? האלוקי בתוך נפשו. לגמרי. כך מסופר על אדם ראשון לפני חטאו, כך מסופר עליו. שלפני חטאו, אז באמת הוא היה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שאפילו הבשר של העקב שלו, הבשר של העקב שלו אפילו, הוא היה מאיר בצורה בלתי רגילה, יותר מהשמש אפילו, כך כתוב. שהוא היה אפילו גורם לאור השמש לראות כמו אור של נר קטן, לעומת האור שלו. זאת אומרת, איזו חדירה עצומה של האור האלוקי היה בתוך גופו של אדם ראשון. עם כל זה חטא, שאלה גדולה ועצומה, אבל בכל אופן זה הייתה מדרגתו. שאפילו, כן, מה כבר נגיד על הברכיים שלו, מה נגיד כבר על הידיים שלו, מה נגיד על הלב שלו, על הראש, על העיניים, זה בכלל פילי פלי. זה העניין של ייתן חן. אבל במידת הענווה והשפלות מגיע לכל טוב, כי לענבים ייתן חן. וכיוון שיש לו חן בעיני הקדוש ברוך הוא, צועק ונענה מיד. צועק ונענה, למה צועק ונענה מיד בעצם? כי הוא מבטא, בחיים שלו, הוא בעצם מבטא, את הרצונות האלוקיים. אז אם אתה מבטא את הרצונות האלוקיים, אתה שליח שלי. כך אומר ריבונו של עולם. אתה שליח שלי. אתה רוצה רצון יראב, יעשה. אפשר להגיד רצון יראב יעשה, שהרצון יעשה. הרצון עצמו עושה. אבל פשטות, רצון יראב יעשה. מכיוון שהם יראים, הרצון שלו זה הרצון. הרצון של הירא זה רצון הבורא. אם זה רצון הבורא, אין מניעה. בשום אופן, אין מניעה שמה שמבקש הצדיק, הקדוש ברוך הוא ימלא, למה? כי זה כאילו הוא ממלא את רצונו. כאילו, הקדוש ברוך הוא ממלא את רצונו שלו. למלות רצונו של הצדיק, זה למלות רצונו שלו, זה היינו אך ממש. לכן הוא צועק ונענה. הצדיק יודע איך הרצון האלוקי צריך להתגלות. וכל מה שהוא מבקש, הוא מבקש מצד דאגתו, להופעת אור השם, להופעת רצון השם, להופעת הגאולה. לכן, זה מתקבל. דוגמה פשוטה, זה מסובך מדי. דוגמה פשוטה, ילד מבקש מאבא שלו משהו. הוא מבקש משהו שלא טוב להתפתחות של הילד. עכשיו, אבא יודע מה טוב להתפתחות הילד. והוא אומר לילד, תראה, אתה רוצה משהו, תבקש, בבקשה. אבא, אני רוצה היום לישון ביער. אתה יודע שזה מסוכן לך. אתה יודע שקר, אתה יודע שחם, אתה יודע שהיער שורץ נחשים, אבל מתחשק לי, אבא. אבל זה לא מתאים לסדר ההתפתחות שלך. אתה מבטא רצון שהוא מתנגד להיגיון, מתנגד לסדר הנכון. אני לא יכול לתת לך את הרצון הזה. מה אגב תן רוצה? מה הוא בעצם מבטא בכל בקשותיו? אתה יודעים מה שהוא אומר? ריבונו של עולם, אני רוצה להיות במקומך. תפנה לי את הכיסא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו, מודל שלו, בקשה כזו. בכל בקשותיו של הגאוותן, יש את הניואנס הדק הזה, לפעמים אפילו קשה להרגיש בו. ריבונו של עולם, אני רוצה שתיתן לי משהו שיגרום לי להיות יותר נוכח במציאות. יותר, אני, יותר מורגש, יותר אני. תן לי. יש מצבים שהקדוש ברוך הוא באמת נותן לאדם את רצונו, כן, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, לפעמים נותנים לאדם להרגיש מה המשמעות להיות יותר עני. כן? בוא, אתה יודע מה, קח לך קצת איזשהו סיור בארץ הגאווה. בוא נראה איך אתה תחזור מפורק לגורמים. ואחרי זה אתה תחזור אליי כבר עם הרבה ענווה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחליט גם את זה. אבל בדרך כלל זה לא כך. יש מה שנקרא עושר שמור לבעליו לרעתו, שהקדוש ברוך לפעמים מעשיר אדם בכבוד, מעשיר אותו בכבוד. כדי שהאדם הזה יחווה קצת את הניסיון הקשה והמר של התכבדות בעיני הבריות. כלשונו של רבי ישראל מסלנט, שאין לך עני וקבצן יותר גדול ממי שמקבץ נדבות של כבוד. זה האדם התלוי ביותר. התלוש ביותר והתלוי ביותר. אין לך אדם מקבץ נדבות יותר גדול מבעל הכבוד. הוא זקוק בכל רגע נתון לאישור מן הבריות. ודווקא מהנחשבות שבהם, זה מאוד קשה. הוא צריך לעשות המון, המון משחקים כדי לזכות בכבוד הזה. זה לא דבר פשוט, והוא צריך שלהם עליה מחיר לא רגיל, כדי לקבל את פרוסת הכבוד הזו מנכבדי ארץ. שלפעמים הוא נאלץ לקבל כבוד באנשים פחותים, זה בשבילו ביזיון עצום, אבל אין לו ברירה, הוא רוצה כבוד, מה לעשות? ואין ציפור שיר, גם זרזיר זמיר. אין מה לעשות? יש מצבים שגם כבוד מפחותים זה משהו. מה לעשות? זה מצב אומלל ביותר. אז ריבונו של עולם נותן לפעמים לבני אדם להתנסות בהרפתקה הנוראה הזו של רדיפת הכבוד. אבל על פי רוב זה לא הולך כך. במיוחד את אלה שהוא אוהב, הוא לא נותן להם, להתבשם מכבוד, רדיפת כבוד וגאווה. הוא לא נותן להם. הוא מכיר אותם בשוקיים וברגליים. אתה, מכבוד, לא יצא לך, כלום. אתה רוצה כבוד? אני אראה לך דווקא שתתבזה. אנשים יבזו אותך ולא תקבל את הכבוד, אתה תהיה אצלי ענב, אני רוצה אותך קרוב אליי. זה מחמאה? אדם שמרגיש שריבונו של עולם לא בקלות מדיח אותו אל הכבוד, לא בקלות מאפשר לו ליפול אל הכבוד, כן? ולכן הוא לא כך מעורך בחברה, לא מיד נוטים ככה לכבד אותו, לפרגן לו, הוא יותר דחוי, יותר נשכח כזה. אתם מכירים, יש כל אחד עם ההרפתקות שלו. כן, יש כאלה שבגיל הנאורים זוכים להמון כבוד. כן? הוא מרכז החברה. זה לא דבר פשוט, לקחת כל... במיוחד היום, שהיום מעלים לבמות ילדים בני 15-16, כל מיני כוכבים כאלה, כוכב נולד, כוכב מת. כן? מעלים אותו לבמה. ילד בן 16, מה הוא יעשה עם כל הכבוד הזה? אשר, אחי. איך אפשר להתמודד עם העוצמות הרגשיות האלה? אחרי זה תראו איך הם מדברים עם כל הכוכבים האלה. הם לא יודעים מה לעשות עם העודף, כן? עם עודף החשיבות העצמית הזה. מתחילים לקטלג, עם מי לדבר, עם מי לא, רק עם זה הוא מדבר, רק עם זה הוא מדבר. מה, אתה יודע, יש לו חוזים באירופה, יש לו פה, יש לו זה. מה, כבר לא מדבר איתך. יש כאלה שומרים על הפשטות שלהם, יש אחת אצלון כזו בקיבוץ. אנחנו קוראים לה קולט, כן? הקיבוץ, זה קיבוץ. היא זכתה בשנתיים, כוכב נולד, מקום ראשון. קולט קוראים לה. לא חושב, בשם פרטי שלה, הילה, לא חושב. שירי קולט. הצליחה מאוד יפה. שם, שיחה, הייתה, האפיפיור, אני יודע, האפיפיור, הזמינו אותו שם באירופה, איזה מישהו מפורסם שם, הצטלמה עם אלטון ג'ון, כל מיני סיפורים כאלו, הבחורה הזו, ילדה בת 15, בקיבוץ, נוסעת לה לאופניים, כזה פשוטה, לא מחזיקה מזה בכלל, משהו מיוחד מינות, בזכות המשפחה שלה, משפחה מיוחדת, לא מחזיקה בכלל, חברות שלה, חברים, ידידים, צוחקת עם כולם, הכל פשוט, שדולה הולכת לבית הספר, לומדת, מדי פעם טסה לאירופה לפי הזמנה של אני יודע, של הנכבד הזה, והנכבד הזה היא נוסעת. אבל חוזרת לפשטות שלה, זה דבר גדול. אבל זה ניסי ניסים, לא כל אחד מסוגל להם. לא כל אחד מסוגל לעשות דבר כזה. פתמים אותם בכבוד, משהו זה. סכנת נפשות, הדבר הזה. כן. עמידת הענווה והשפלות מגיע לכל טוב, כי לענווים יתנחם. וכיוון שיש לו חן ועיני הקדוש ברוך הוא, צועק ונענה בו. כן, רוצה לשאול משהו ירצה?
כן, עושים.
בבקשה.
דיברנו על זה שגאוותה
יותר עני,
יותר
נוכח
במציאות.
יותר עני באלף, כן? יותר עני בכן, יותר הרגשת נוכחות. כן.
כשאדם ענב, מגיע לבית הענבה, אז הוא עקרונית הרבה יותר שייך למציאות, הוא הרבה יותר שייך לכלל, כי הוא מוריד מעצמו, הוא יותר מתחבר לכלל.
גם הוא עני, אבל הוא עני השם. עני השם לוקחים. הוא עני השם, כן? כן, זה משהו אחר. כן? אני והוא, אושיינה. זאת אומרת, יש פה צירוף אל הקדוש ברוך הוא. כן? משתחווה לשחבר וישתחוו לך. זאת אומרת, הוא משתחווה לגדול. כן? בתוך שהוא משתחווה לגדול, משתחווים לו. כי הוא פלורוסנט שמואר מאורו של הקדוש ברוך הוא. כשמסתכלים עליו, אגב, יודעים בדיוק מי מאיר אותו. כמו שאני מסתכל פה על האור של השולחן. יש לי ספק לרגע שהאור הזה הוא מהשולחן. מאיפה הוא בא? הוא בא מפה. זה ודאי. השולחן מעיד על כך שהוא מקבל את האור במקום אחר. למה? כי הוא בפני עצמו, הוא לא דבר מואר, הוא סך הכל משטח, נכון? אז הוא מעיד על כך שיש פה מנורה. כלומר, כשאדם רואה שולחן מואר, מה הוא עושה באופן אוטומטי? שקל למעלה. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא, אלה, כן? יש פה השתקפות של משהו. הענב הוא השתקפות. כשאתה מסתכל על הענב, אתה מיד מסתכל למעלה. חפש את המקום, איפה זה בא? זה לא מתחיל פה. אני רואה שזה לא מתחיל פה. תראה את האישיות הזו. אין פה טיפה של גאווה. הוא כולו הכרזה, לא ממני, נקודה. לא ממני, רבותיי. אל תעשו אותי עבודה זרה. זה לא מתחיל בי בכלל. תכף מיד נסתכלים למעלה. נשיא אלוקים אתה בתוכנו. כן? שהיו מסתכלים על אברהם אבינו עם כל העוצמות האדירות שלו. אברהם אבינו במושגים של, 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 של אדם בעל יכולות. הוא היה אדם מדהים, אברהם אבינו. שהיו מסתכלים באברהם אבינו, מיד נסתכלים למעלה. מיד. מסתכלים עליו, אופ, טק, מעלה מקום משם. כן? רואים את הקרן אור שחוזרת, ככה.
כמו שהוא אפשר לראות שגאוותן, הרי הוא רוצה שתמיד לקבל תשומת לב מאחרים. כן. הוא תמיד עושה משהו כדי שיקבל את היחס, לקבל את המודעות שידעו שזה הוא, אבל איפשהו כמו שאמרת שגאוותן עצמו באיזשהו כמה שהוא יותר שקט, באיזשהו כמה הורים, איזה בן אדם ענב, או איזה גדלות לבן אדם, כמה ענב הוא, אז איפשהו בן אדם ענב יש לו הרבה יותר כלליות מאשר בן אדם גאוותן, שהוא בעצם נעשה תמיד להגיע למצב שיש לו יותר תודעה ממנו. אז בעצם, על ידי
ענווה
אתה מגיע לעצמי שהוא...
בלי מאמץ, על ידי ענווה אתה מגיע לאהדה בלי מאמץ. למה? אתם יודעים מה? למה? כי אדם ענב, אנשים צריכים לו כמו שצריכים לאור. אז הם באים אליו, כי יש לו אור. אדם הגאוותן אין לו אור, הוא צריך לשווק את עצמו בדרכים אחרות. הוא מטריד את הבריות, הוא מושך את תשומת ליבם. הם לא רוצים, אבל הוא מושך את תשומת ליבם. כן? זאת אומרת, הוא לא יכול, הגאוותן צריך לעשות פטנטים, כי בפני עצמו הוא אדרבה דוחה את הבריאות, ההתנהגות שלו היא התנהגות דוחה, הוא צריך לעשות פעולה של משיכת הבריאות אליו, כן? פעולה יתרה. הענב, מצד מצבו, מצד המצב הפנימי שלו, מה שהוא מייצג, מה שהוא מבטא, כבר נמשכים אליו מכיוון שהוא מבטא את מקור החיים שכולם צריכים לו, כמו שכולם צריכים לשמש. כולם נשארים לשמש, צריכים לה, כי יש בה את הויטליות, יש בה את החיוניות שכל בריאה צריכה, לכן פונים לשמש. מי לא פונה לשמש? הדומם, הצומח, החי, המדבר, כולם פונים לשמש. כי השמש היא חיים בפני עצמו, כולם פונים אליה. היא לא מתגעה, היא פשוט מהירה, כולם פונים אליה. אגב, טען אין בו אור עצמי, לכן הוא צריך למשוך אחרים, לפתות אותם, לשקר אותם, לרמות אותם. ואז הם נוכלים שקר ואכזבה נוראה, כל מי שמתקרב אליה, כל מי שעובד אותו, כל מי שמצפה לחלוק איתו את הרווחים, כן? לקבל מן משהו, מתאכזב בסוף מאוד מאוד, כי אין לגאוותן לתת דבר. כן? עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו כולם. הגאוותן הוא מלא הבטחות, אבל לפי ערך ההבטחות הוא מלא אכזבות. גם הוא מתאכזב מעצמו וגם אחרים מתאכזבים ממנו. כי אין לו כוח אותנטי, כן? אין לו כוח מקורי. שהבריאות צריכות באמת. נכון שאנשים מחפשים מקור השראה, זה נכון. הגאוותן עולה על דבר מאוד מעניין. הוא יודע שהבריאות מחפשים מקור השראה. מחפשים קריזמה, מחפשים כוחות חיים. הוא עולה על זה. הוא רואה את הבריאות מסתובבות רעבות, רעבות. רעבות לכוח, רעבות, רעבות להשראה, רעבות לתלות, להסמכות על מישהו. מה הוא אומר? אני אתנהג באופן שיגרום להם לחשוב שאני מחזיק את השפע בידיי. תחשבו, אני אצבע את המתכת הזולה בזהב. אז יגידו, יש פה זהב, כולם יבואו, כולם רוצים זהב, כולם רוצים חיים. אז אני אצבע את עצמי בצבע של זהב. אנשים מתפתים, כי הם לא יודעים לקרוא. הם לא יודעים, לא יהיה עיננים, הם לא יודעים לטעום את היין בצורה נכונה. הם רואים צבע של זהב, לא כל הנוצץ הוא זהב. אבל הם באים, הם רואים, אגב, תן לזה, רגע, רגע. או, מעניין, תראו איזה מכונית יש לו, תראו איזה דיבור יש לו, תראו איזה מעשים, איזה התנהלות יש לו. תראו כמה כסף יש לו. אתם יודעים מה, אפילו תראו איזה שכל יש לו. כן? יותר מזה. לפעמים אפילו תראו איזה מידה יש לו. יש כאלו גאוותנים שמתגאים במידותיהם. כן? ככל שהוא מציג לפנינו מוקד השראה יותר מפתה, ככה יותר נופלים. כן? יש אנשים שמתפתים אחרי הכסף שלו. יש כאלה שהכסף בשבילהם זה כלום. הם יודעים שהכסף זה לא מוקד השראה. הם חצים משהו יותר רציני. הגאוותן מספק להם גם את זה. הוא מספק להם מוקד השראה יותר רוחני. הוא מציג כישרונות רוחניים, כן? אבל בצורתם הם נותקת מן המקור. ואנשים, בעלי שאר רוח, מתחילים להתפתות ולהתקרב אליו. זה היה קורח. מה קרה עם כל זה בדיוק העניין? מה קורח הציע לאותם 250 ראשי סנהדראות משבט ראובן? מה הוא הציע להם? הוא לא הציע להם שוקולד. הוא הציע להם כישרונות רוחניים. והם נפלו בזה. 250 איש. 250 איש, כל אחד מהם הוא פי 10,000 מהרב אליהו. כן? לפחות פי 10,000. שצריך להבין את הדברים האלה. מי זה היה קורח? קורח זה לא היה כמו שמציירים אותו בספרים של ה... של נדע, לא יודע של מי שם, מאה שערים. לא, זה לא, זה לא, זה לא קורח. קורח היה... טוב שלא נפגשנו איתו. היינו כולם חסידים גמורים שלו. חסידים גמורים שלו. ברוך השם שאין לנו אנשים כאלה בזמננו, בעוצמות כאלה. אם הוא היה מוכר לנו את מה שהוא מוכר להם לבני ראובן שמה, כן? לא היינו עומדים בזה בשום פנים ואופן. כולנו היו חסידים שלו והולכים נגד משה רבנו יותר מאשר הולכים נגד שבתאי צבי. בלי יוצא מן הכלל. ואין לי ספק בדבר הזה. הוא חושב שזה לא הניסיונות שלנו היום. כן? אבל צריך להבין מה זה שגאוותן מעניק תוכן רוחני מדומה, מזויף, לבריאות. כמה אפשר ליפול בזה? אבל הענב, דבר אמיתי, דבר אמיתי. דבר אמיתי, כל מי שמתקרב אליו מרגיש שהוא מקבל חיים. מקבל חיים, מקבל חיים אמיתיים, בלי משקעים, בלי סחרים, בלי כל מיני משקעים של כאבי בטן, כאבים פה, כאבים שם, שום דבר. כן? הוא מקבל מנת חיי אמיתית שבא ישר מן המקור, זה מזון מלכות הוא מקבל. מזון רציני, מזון מלכות, נקי, טהור לגמרי. כן? לחם אבירים אכל איש, זה מזון מבריא מאוד. כשאתה בקרבת הענב, אתה מרגיש שאתה מתפתח, אתה מרגיש שאתה מלא שקט פנימי, רגיעה פנימית, הרמוניה פנימית, קרבת אלוקים, אהבת הבריאות, זה מה שאתה מקבל. זה כל. אם גאוותן, אתה מרגיש לחץ, אתה מרגיש איום, אתה מרגיש תחרותיות. כל הצרות האלו שאנחנו מכירים בחברה המערבית, כל זה מוזרם הישר מהצינורות הגדולים של בעלי הגאווה. ושאתה נקלע לתוך זרם החיים הזה, אתה מרגיש שאתה משתייך לזרם האחור הזה. אתה מתחיל לרצות כל מיני, יש לו את זה, גם אני רוצה את זה, יש לו את זה, גם אני רוצה את זה, וחומריות, וכל תפנוקים, ומתירנות. כל זה בא ממקורות השראה של בעלי גאווה. צורה לחיים האלה. אחרי זה אנשים מרגישים עצמם לכודים בתוך החיים האלו, בתוך הזירות האלו. מרגישים לכודים כמו בקורי עכביש, כמו איזה טרנטולה כזו ששם אותם בתוך הקורים. לא מסוגלים להיחלט שם, כמו החרגול המסכן שנכנס בתוך הרשת, לא מסוגל לצאת. זה כך. זה כך. אבל העכביש בא וככה לוקח אותו. כן? מתקרב אליו בביתך, אופ, שב עליו, מתחיל לחרסם אותו. זה לא, ברוך השם, כוחה של תשובה הוא גדול, כל אחד יכול להתעורר מתי שמתעורר, גם בתוך הרשתות האלו, יש רשתות כאלו, רשתות אחרות, כל מיני קורי עכביש יש. כן? אבל צריך לדעת, למי להתקרב. צריך לדעת למי להתקרב, איפה לקבל את מקורות ההשראה שלי. בסדר, אז נסיים את השיעור. שעה שש, ידידי. וכיוון שלוחם, הקדוש ברוך הוא צועק ונענה, שנאמר, תרים יקראו ואני הנה. טוב, זה באמת פסוק תמים על פניו, ויש בו עומק גדול. בלי נדר, נראה אותו פעם הבאה, זאת אומרת שנעצור כאן כרגע. אנחנו, אתם רוצים להתפלל ערבית? יש פה עשרה שרוצים להתפלל ערבית? זה ממש יעזור. כן. שאנחנו נתפלל, שנרוויח גם אנחנו ערבית, אחרת אני והוא נפסיד. הוא יפסיד ודאי ערבית, אם לא יתפלל פה עכשיו. מישהו רוצה להתפלל ערבית, יש פה עשרה שרוצים? לא חייבים. מה? מה? אין שאלה שלך. שבע וחצי יש לי.